ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, חג שמח. אנחנו נמצאים בנר שני של חנוכה, וכל נר וכל יום יש לו את האור שלו. בכלל חג החנוכה, מה שנעסוק היום, אנחנו נראה בעצם מה הסוד של המלחמה הזו. מדוע? מדוע יש פה סוד? משהו פה מאוד מאוד תמוה קרה. אם אנחנו מסתכלים בציר הזמן בהיסטוריה, ממלכות שנכנסו ויצאו מארץ הקודש, מגיע אלינו פתאום הדגל ההלניסטי. מה האני המאמין של ההלניזם, של היוונים? הרי בהם נלחמנו. מה האני המאמין של הפלורליזם? מה זה פלורליזם? יפה כבוד. ריבוי דעות. ריבוי גוונים. שימו לב, אם זה ככה, למה הם נלחמים איתנו? אם אתה מצייר את עצמך בתור עם תרבותי וסובלן לדתות אחרות, וזה מעניין, במסע הכיבושים שלהם, הם לא נתקלו בשום מלחמה מלבד כשהגיעו לכאן. אז אם הדגל שלך זה ריבוי דעות וסובלנות, דתית או רוחנית או פילוסופית, איך זה שהם לא יכלו להכיל אותנו? מה קרה? על מה הייתה המלחמה? מהי חנוכה? מה זה חנוכה? המילה מלשון חנו בקפה. המלחמה בקפה חנו, ניצחו אותה. חנוכה זה גם כן חטא נרות, ראשי תיבות של חטא נרות, והלכה כהילל, כבית הילל. מה הפריע להם בתורה? אם הם ריבוי דעות, הם אמורים להכיל אותנו. משהו שם מאוד הפריע להם. לשיעור הזה קראתי חשמונאי VS יווני, או אמת VS שקר, נגד השקר. ותכף נראה איך זה נפתח. זה הנושא שניגע בו היום. בעצם מה היה סוד המלחמה הזו? ולפני זה, מאחר והנרות שנדליק בסוף השיעור נעשה הדלקת חנוכיה, הנרות מספרים... מה הם מספרים לנו? דבר ראשון, ניסים. העניין העיקרי של חנוכה, שזה היה ניצחון רוחני, כי היוונים באו להשכיח את תורתך. מה זה תורתך? התורה שלך, הקדוש ברוך הוא. והייתה פה מלחמה רוחנית. באדר, בפורים, זה מלחמה גשמית. היה השמד, גזר, על הגוף היהודי. ואילו כאן זה מלחמה רוחנית. וכאן מתעורר, מתגלח השמונאי, ואומר, די, עד לכאן. סיפור. עניין של חנוכה, עניינו בעיקר, זה פרסומה דניסי. מה הכוונה פרסום ניסים? לספר ניסים, להרבות בניסים. אז אני רוצה לספר סיפור של רבי ישראל בעל שם טוב, על נר ראשון של חנוכה. רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות, כשבעודו היה אברך צעיר, הוא יצא למסעות, כמובן באישור אשתו, היה יוצא לכמה ימים. באחד הפעמים שהוא יצא, זה היה לקראת החנוכה בחודש כסלב, הוא אומר לה, אינני יודע אם אני אגיע. התכנון שלי זה להגיע לנר ראשון של חנוכה, זה מצווה גדולה, זה עניין גדול, אבל אם אני לא מגיע, תדליקי את החנוכיה לבד, אל תחכי לי. יצא לו רבי ישראל בעל שם טוב, להרי הקרפטים, עשה את מה שעשה שמה, והוא בדרך חזרה הביתה. הוא הכיר את דרכו ביער, הוא הכיר את השבילים. רק מה? התחיל לרדת שלג. פתיתי שלג אט אט מקסים את השבילים, והוא רואה שאט אט הוא מאבד את דרכו. תסכול קצת מתחיל לחרחר בו, מדוע הרצון לעשות את המצווה בזמנה, להגיע בזמן שקיעה ולהדליק את נרות החנוכה. אך זה נשלל ממנו, והוא מוצא את עצמו כבד, עייף, קו על סלע, יושב ונופל לתרדמת עמוקה. בתרדמת העמוקה הזאת מתגלה אליו אדם בלבן, מאוד מאיר, עם נר גדול שמאיר למרחקים. שואל אותו רבי ישראל בעל שם טוב, מי אתה? אומר לו, אני מתתיהו החשמונאי. רבי ישראל בעל שם טוב מתעורר מהחלום, והוא רואה את גבו של אותו זקן שהופיע לו בחלום, נכנס אל תוך היער עם נר מאיר למרחקים, ואומר רבי ישראל בעל שם טוב, התפלה איך הרוח לא מחבא את השלבת. וכך לוקח אותו מתתיהו החוצה מהיער למקום שכבר נראה לו מוכר, והוא מזהה את ביתו, את החלון, נר ראשון של חנוכה דולג, ואשתו עומדת בפתח, דמעות בעיניה, דואגת, האם בעלה יגיע. ברוך השם, זכה להגיע. נרו של מתתיהו, ככה נקרא הסיפור. אז חנוכה. בואו נעשה קצת פריסה היסטורית ונבין. האם הניסים מתחילים עם פח קד השמן שהספיק לשמונה ימים? הרי העניין הוא לפרסם את הניסים. אז מה שאנחנו נעשה כרגע, קצת פריסה, הרקע למלחמה, על מה הם נלחמו. ונבין בעצם מה קורה כאן, וזה מה שמשאיר את היהודי עדיין חי וקיים לדורי דורות על ציר ההיסטוריה. נבין בעצם את הנקודה. מה הרעיון שלנו לגלות בחנוכה כזה גילוי שיחמם את כל החורף ובעזרת השם עד לביאת משיח צדקנו שתקרה תכף ומיד? מה? מה שנאמר? אמן, בשביל זה אנחנו פה, להכין את הכלי לאור העתידי שיהיה ברגע זה ממש. אז ככה, הסיפור שלנו מתחיל 333 שנה לפני הספירה עם עליותו של מלך פיליפ, מלך מוקדוניה. מלך מוקדוניה עולה לשלטון והוא מתחיל להתגרות בדוב הבבלי הפרסי. הבבלים הפרסים יושבים אז בארץ כ-200 שנה, ועם ישראל זכאי לעשות את תרבותו ודתו כראות עיניו. לא הייתה מלחמה. הם ישבו בינינו, הסתובבו בינינו, למדו בינינו, היה מה שנקרא דו-קיום. דו-קיום מהמם, לא היה אכפת לנו, לא הפריע לנו שום דבר. אנחנו עשינו את שלנו והם עשו את שלהם. מלך מוקדוניה מתחיל להתגרות בירידה, מתחיל לראות שהממלכה הזאת יורדת וקורסת, מתגרה בה וכובש את כל האזור הזה של מזרח התיכון, מאזור מצרים אל אסיה הקטנה. רק מלך פיליפ והרעיון שלו לא עמד זמן רב, המתנגדים אליו רוצחים אותו, ומי שעולה זה בנו הקטן למלוכה. בנו הקטן נקרא אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הגדול, מדוע נקרא גדול? כי מה שהוביל אותו, זו הייתה הראייה שלו, זו הייתה ההשקפה שלו. תרבות מאוחדת חברתית תחת דגל אחד. והוא ימין, כשתהיה תרבות חברתית מאוחדת תחת דגל אחד, כלומר ריבוי דעות ההלניזם, הוא מביא את ההלניזם לאזור הזה, אז הוא ימלוך ביד רמה. כלומר, הוא ייתן את החופש ביטוי לכל עם ועם. אלכסנדר מוקדון מצליח לרוץ עם החלום שלו רק 10 שנים וגם אותו מעיפים, וחמשת המצביעים שלו מחלקים את הממלכה שלו. אחד מהם זה תלמי, המוכר לנו בתור תלמי השני, זה שביקש לתרגם את התורה ל-70 לשון, שהוא משתלט על חבל מצרים אפריקה ועולה לכיוון הלשון של ארץ הקודש עד לאזור סוריה. ואילו בית אנטיוכיה ממוקם באזור אסיה הקטנה, איפשהו יוון אל גבול רומא. עם ישראל נמצא תחת שלטון של מי? תלמי. אנחנו רואים תלמי הראשון, תלמי השני, מבקש לתרגם את התורה. הכל היה בסדר. לא הייתה מלחמה. איפה נוצר הסוויץ' שפתאום דברים התחילו להתפקשש שם? מתי זה קורה? כשתלמי הרביעי נכנס לקצת בעיות כספיות, והוא שם את עיניו, איפה? איפה זה מתחיל, רבותיי? אחד ברחוב בצפת, פוגש דיאנו, הוא כותף זיתים מהעצים, תראו איזה חמוד, זה כביש, כן? לא, יש עצי זיתים כאלה על הדרך. הוא כותף עצים, הוא איש מבוגר, הוא כותף זיתים, אני אומר, בוקר טוב. הוא לא עונה לי בוקר טוב, ראית? מה הם מחפשים? כסף בלי עבודה. כל אחד דואג למושב שלו, מדברת ישר על הפוליטיקה. מה אני אגיד לך, ואבא, הסיפור הזה מוכר. כרגע כן, במקור אשדוד. 10 שנים כבר צפתי. אז בכל אופן, הכסף, הוא שם את עיניו על הכסף, הוא מגיע לבית המקדש. כהן גדול ומשפחות הכהונה מנסים לדלבר אל ליבו של תלמי הרביעי, אבל אין עם מי לדבר. הוא נכנס לבית המקדש, כשהוא מגיע אל הקודש, הוא מקבל פתאום מכה מיד לא נראית, הוא מוצא את עצמו באלפון, החיילים שלו ברחו, כשהוא מתעורר, קפל את הזנב, יענו דרך לא דרך, לא יודע בדיוק איך זה קרה שם, לא קראתי את זה בכתובים, הוא מגיע חזרה למצרים. אבל ברגע שהוא מגיע למצרים, גמרנו, התחילו הגזרות. ואיפה מתחילים הגזרות? על חופש הביטוי היהודי התורני. הדבר הזה מתחיל מאוד מאוד להציק ליהודים, ואט אט הם מעבירים את האהדה שלהם לתלמי, שעד עכשיו נתן להם לעשות את תורתם כדבאי, כמו שהם רוצים, לטובת אנטיוכוס. אנטיוכוס הזה, זה כבר אנטיוכוס השלישי. זוכרים? אנטיוכיה, אחד מהמצביעים של מוקדון, הם נלחמים על האזור הזה, על השליטה של ארץ הקודש. כשהוא מגיע למצרים, שימו לב, נס ראשון, כן, אנחנו עובדים של פורים, כל הסיפורים שאני אספר לכם זה היסטוריה, אבל שזורה בניסים. הקדוש ברוך הוא לאורך כל ההיסטוריה מוביל אותנו. וזה מעניין לפתוח את ספרי ההיסטוריה ולקרוא את זה. כשתלמי הרביעי חוזר למצרים, הוא מכנס את כל האצולה היהודית, והאצולה היהודית רובם היינו כולנו, אבו זקנים, כאלה, פחות כאלה, כל כובעים, תרבושים, מכניס אותם לזירה אחת, כמו גלדיאטורים, כמו המלחמות האלה, מכניס פילים ומשסה את הפילים לעבר האצולה היהודית. האצולה היהודית צועקת, זועקת להשם. מה עושים הפילים? מסתובבים, רצים לכיוון האצולה המצרית ורומסים אותה. תלמי נרגע, יענו, הוריד, הוא הבין שיש פה משהו מעל הטבע. מה זה נס? מעל הטבע, לשתות את מערכות הטבע. תלמי נרגע, אבל אנטיוכוס השלישי מתחיל לקבל את האהדה שלו, ואנטיוכוס יוצא למלחמה כנגד תלמי, וכובש בעזרת האהדה היהודית מירושלים, את ירושלים ואת ארץ הקודש. רק אנטיוכוס בעצמו השלישי מסתבך עם מי? הוא פתח את העיניים שלו על הרומאים. ניסה להיכנס בהם איזה מכות שהוא קיבל מהם, לא רק שהוא קיבל מכות מהם, הם ילצו אותו לשלם מיסים. הוא מנסה לשדוד בית פגן אלילים בארם נעריים, הוא לא מצליח, הם גם כן נותנים לו על הראש, והוא מוצא את עצמו עם בוכתה של מיסים, פיצוי שהוא צריך לשלם לצבאות, לממשלות האחרות. לאן הוא נושא את עיניו? מה הוא שמע? הזהב שנמצא בבית המקדש. הוא מגיע לבית המקדש, לא הוא מגיע. הוא שולח את המצביא הראשון, היווני הסורי הראשון, לארץ הקודש. מי הוא? הליודורוס. הליודורוס מגיע לכאן, מגיע מי אז כהן גדול? חוניו כהן גדול. במשפחת הכהנים, יש משפחת הכהנים שמשרתת בית המקדש, האצולה המקורית, זה משפחת צדוק. ויש משפחות שלא שייכים לגזע המקורי, משפחת צדוק, שמשרתות את בית המקדש. בכל אופן הוא מגיע לחוניו כהן גדול והוא אומר לו שהוא בא כאן כדי לקחת אוצרות מבית המקדש. חוניו כהן גדול מתחנן אליו, אומר לו זה כסף של יתומים, של אלמנות, של צדקה, של עניים, אל תיגע בכסף הזה. נסים לדבר אל ליבו, זה לא עובד. חוניו כהן גדול מוציא מסר לכל היהודים בירושלים ובכלל בארץ לצום ולהתפלל להשם. למחרת בבוקר מציב הליודורוס, מציב חיילים מסביב לבית המקדש, שלא יפריעו לו, הוא נכנס לכיוון בית המקדש, לכיוון שער ניקנור, ופתאום החיילים והוא שומעים רעש אדיר, רעש מלחמה, מרוב עוצמת הרעש, כולם קפאו במקום. הם קופאים במקום, אחרי שהם קלטו הלם של כמה רגעים, הוא קולט שהוא לבד, כל החיילים ברחו, נכנס אדם זקן, לבוש בלבן, לבושי זהב, עם מקל, נותן הוראה למלווים שלו, לקפוץ על הליודורוס. הם הרביצו לו, כמו שהייתי אימא בשבילם. הם נתנו לו מכות, הפליאו את מכותם בו, לקחו אותו, שמו אותו באוהל שלו. הוא קם בבוקר, והוא מוצא שעצמותיו שבורות, והוא קורא בקול, הוא מנסה לקרוא בקול לחיילים שלו. מה קרה? הוא מגלה שהוא אילם, לא יכול לדבר. החיילים של הליודורוס ניגשים לחוניו כהן גדול. הם כבר מבינים שמתעסקים פה עם משהו שהוא מעל הטבע, ומבקשים ממנו שיתפלל בעדו. הוא מתפלל בעדו, הקול שלו חוזר. הליודורוס עוזב את ארץ הקודש עם מתנות לכהן גדול, ועם סליחה, וחוזר לאנטיוכוס ואומר לו, תשמע, אולי כדאי שלא נתעסק. זה כבר מדרש קרוצ'י, זה לא כתוב בכתובים, זה שפה שלי. ואז 175 לספירה עולה אנטיוכוס הרביעי, המכונה בתור אנטיוכוס אפיפנס. מי זה אנטיוכוס אפיפנס? מה זה הפיפנס? מישהו שמע פעם? הפיפנס ביוונית זה הכל המתגלה. שם אותו לכל, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא עשה איתו. אנטיוכוס הפיפנס, 175 לספירה, עולה לכיוון ארץ הקודש, ומה הוא עושה? הוא עושה מהלך חכם. הוא מבין שכדי להכניע את העם היהודי, הוא צריך לפגוע בצולה התורנית, בכהנים, בחכמים. הוא ממנה את יסון, אח של כהן גדול חוניו, בתור השליט, הוא מבטר את חוניו, ויסון פותח את הפוליס הראשון בירושלים. מה זה פוליס? שלטון עצמאי שיכול לעשות גם כן מדיניות חוץ כלפי גורמים חיצוניים. וככה מוצאים אט אט כל הצולה התורנית מתחלפת במה? כסף וכבוד. יסון ממנה את קרובו ממשפחת כהנים מנלאוס להיות הנציג שלו מול אנטיוכוס. יסון בינתיים לאט לאט מדכא את כל היהדות בירושלים, הרבה רציחות, הרבה גנבות, הרבה דברים לא מובנים קורים, והדבר הזה מתחיל להציס את אנשי האמונה. הם לא מוכנים לקבל את זה. אבל בירושלים לאט לאט מתחילים לחסל את כל מה שקשור לתורה ויהדות. מה עושה מנלאוס בזמן שיסון מנסה לשחק אותה לטובת אנטיוכוס בירושלים? מנלאוס, בינתיים זה בזמן הזה ביוון, מדבר עם אנטיוכוס ואומר לו, תמנה אותי, אני הרבה יותר יעיל לך מאשר יסון. אני אחזק את ידי על היהודים ואני אדאג שיבצעו בדיוק את רצונך. הוא מציע לו כמובן גם כן שוחד והוא מחליף את יסון. שימו לב, יסון, מנלאוס. מנלאוס ממנה את ליסימיכוס. שימו לב, ליהודים היה בעיות עם שמות יווניים? לא. היינו נקראים אנטיגונוס איש סוחו, ממסכת אבות. במסכת משנת ידיים, תהרה, כתוב שספרי הומירוס היווני לא מתמים, אפשר לקרוא אותם. אם כך, על מה הייתה המלחמה? על אדמות? לא. על שמות? לא. על ספרים? לא. על חוכמה? לא. אז אם זה ככה, על מה נלחמנו איתם? מה הייתה הבעיה? במיוחד, מה? הזיקה הזאת היא למה? הייתה הזיקה ביהדות? זה לא סתם חוכמה. הזיקה הייתה למה? למה הייתה הזיקה בחוכמה? מה שאת אומרת זה נכון. הניצוץ היהודי, את נוגעת במקום נכון. הם נתקלו במשהו מאוד עקשן. יפה, מה השם שלך? שרה אומרת, פתאום הם נפגשים בעם שמתנגד להכל, מתנצח עם הכל, ומכיל עם הכל, ולא מתפעל מהדעות של הפלורליזם. מה היו הדעות של הפלורליזם בעצם? מה היו תבניות החשיבה? הרי אנחנו יודעים שפרשת לך לך, נאמר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. כלומר, כשאדם רוצה לעשות שינוי מהותי בחייו, הוא צריך לעשות לך לך, מהארציות שלך, ממולדיך, הדברים המולדים שבך, ובית אביך זה התבניות שגדלת עליהם. מה התבניות שהביאו ההלניזם לעולם היהודי? המשפטים שהם שזרו, בגלל זה היו המתייוונים. בגלל זה הרבה אנשים עזבו את התורה לטובת הפלורליזם, לפי התרבות המערבית הנאורה הזאת. לדוגמה, הם לקחו משפט כמו, אם יש פסגה להר, וכולנו רוצים להגיע לפסגה, אז מה זה משנה מאיזה שביל נעלה? אתה יש לך את האמת שלך, ואני יש לי את האמת שלי. אתה תלך לאבדון בדרך שלך, ואני אלך לאבדון בדרך שלי. אחד המפגשים שהיו לרבי עקיבא עם זנון, ככה אומר לו זנון היווני לרבי עקיבא. ליבי, זה נמצא במסכת עבודה זרה. אני לא יודע אם זה רבי עקיבא שאנחנו מכירים, עוד רגע תן לי לחשוב על זה, אם אני אומר, יוונים, לא, למה, לא, לא. סליחה, רגע, אני תכף אסתכל בציר ההיסטורי. הוא היה תנה, רבי עקיבא, יש לו 5 תלמידים, שמיים, רבי שמעון בר יוחאי, מאיר בר... עוד רגע, ידידי, עוד רגע. רבי שמעון בר יוחאי מגיע במאה השנייה. אנחנו מדברים 175 לפני הספירה. אם זה ככה, זה רבי עקיבא המדובר כנראה. נמשיך. זנון אומר לרבי עקיבא, ליבי ולבך יודעים בעבודה זרה שאין בה ממש. כלומר, מה זנון אומר לרבי עקיבא? שאני ואתה יודעים שבעבודה זרה אין ממש. כלומר, הוא פונה אליו מתור הנחה שגם היהדות זה מה? זה תרבות. זה דת, ומה המטרה של דת? ככה האמין העולם ההלניסטי, הסובלני והנאור, שביסודו היה עם מאוד סובלני. ואנשים כמו אפלטון וסוקרטס לא האמינו באלילים. את הפולחנים ואת הדת והמצוות והתקסים למיניהם הם השאירו בשביל המון העם, בשביל החגיגות, בשביל שיהיה שמח, בשביל שיהיה דבקות. הם הבינו שכל הטקסיות הזאת של דת, אמונות, יהיה אשר יהיה, זה בשביל מה ליצור? מין אחווה, מין דת, מין משהו משפחתי, אבל אין בזה ממש, הרי אנחנו מבינים שזה בשביל זה. שימו לב, השכל פוגש את מה? את האמונה. הפילוסופיה פוגשת את מה? את הקדושה. היוונים, זנון אומר לרבי עקיבא, אתה יודע שאין בזה ממש, אז מה אתם מתעקשים כל כך? אבל פתאום רבי עקיבא מסתכל עליו, תגיד לי, אתה חושב שהיהדות זה איזה שכל? זה איזה חוכמה? זה איזה פילוסופיה עמוקה? זה דבר שירד ממעמד הר סיני, שבו מתגלה אלוקים, נותן לנו את התורה, קדושה אלוקית, שעוברת מדור לדור, מאב לבן. וזה מה שמקיים אותה, לא השכל שלנו. כי השכל שלנו פעם אומר ככה, ופעם אומר ככה. היא לקח כל התבניות האלה שהכניסו היוונים, יש הרבה דרכים לאמת, יש הרבה אמיתות, וכל אחת נכונה לעצמה. לכן הצור, צידון, כל היבשות שהם כובשים תחת הדגל ההלניסטי, כולם קיבלו את הרומאים, כי הם היו מאוד סובלנים ונאורים. הם אומרים, אתה יש לך את האמת שלך, ואני יש לי את האמת שלי. אני במקרה מחזיק בנוסח זה, תבוא עליי הברכה. חברי אומר בדיוק ההפך, שתבוא גם עליו הברכה. אנחנו יכולים לשבת ביחד ואנחנו נסתדר. גישה כזו נובעת מכך שאנשים ממילא לא אכפת להם לא מזה ולא מזה. וכשאדם לא מאמין באמת בדבר מסוים, וחברו גם הוא לא מאמין באמת בהפך, אין להם בעיה לחיות בשלום. שימו לב מה רבנו נחמן מברסלב אומר, כותב על המחלוקת. שאף על פי החסרונות שיש במחלוקת, יש חסרונות במחלוקת. מה זה יחד? יחד זה ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. יש עניין של דבר לא רצוי במחלוקת, כי למה? כי כל אחד, כל צד תופס במה? באמת שלו, הוא מאמין באמת במשהו. המחלוקת יכולה לבטא את האכפתיות של האנשים ממה שהם מאמינים בו. כי אם לא אכפת באמת מהדבר, אין סיבה לריב עליו. אז מה קרה ליוונים שהם פתאום הגיעו לארץ הקודש? מה זה הדבר הזה, העקשן, שהם נתקעו בו? הם נתקעו בעם, הבעיה של היוונים, שהם נתקלו בדת שבמהותה היא בלתי סובלנית ובלתי מתפשרת. היווני דרש מהיהודי להיות סובלני. אבל העניין היהודי במהותו הוא בלתי סובלני. יש דברים שיהודי לא רק אינו מאמין בהם, אלא שהוא כפר בעצם מהותם, והוא אינו יכול לחיות איתם בצוותא, וזה עבודת אלילים. מה הם ביקשו מאיתנו? לעבוד אלילים, להשתחוות לפסלים, ואז הסיפור המוכר של חנה ושיבת בניה. כולנו מכירים את הסיפור של חנה ושיבת בניה. איך הוא מגיע לבן הקטן אחרי שהוא הורג את כולם, והבן הקטן הוא זורק לו מטבע, אומר לו, גש תביא לי את המטבע. הבן הקטן כמעט ניגש ואומר, אתה חושב שאם אני אביא את המטבע, מה יחשבו? שכאילו אני משתחווה אליך, אני לא מביא את המטבע. זרק אותו למותו. חנה זעקה לבורא, אברהם ניסה להקריב אחד וויתרתי לו, אני הקרבתי שבע, קפצה למותה ושזה לא יהיה חינם. כלומר, במה נפגש העולם היווני? בעם של עיקרון, של אמת. אין דבר כזה, אתה תחיה עם האמת שלך ואני אחיה עם האמת שלי. לכן היוונים ניסו לשבור את היהודים. מה הם עשו כשהם נכנסו לבית המקדש? כדי להסביר ליהודי כאילו, הלו, איפה אתה? שתחרר מהאלוזיה שלך, אתה חי באשליות. מה זה קדושה? נכנס לבית המקדש ומה עשה לכל פחי השמן? לא, פתח את הפקקים. הוא לא שפך את השמן. למה? כדי להראות ליהודים. מה, אתה חושב שהמנורה לא תדלק עם שמן שהפקק שלו נפתח? הנה, זה נפתח. אבל מה היהודי לא היה מוכן לוותר על המה? מה הנקודה של הניצוץ שם, שרה? על הקדושה שבדבר. חייבת להיות חותמת בדץ מהדרין, תעזבו את הפוליטיקה, בדץ מהדרין על השמן. אני לא מוותר על הקדושה. על פי ההלכה היה מותר להדליק בשמן הזה? כן, כן. רק מה מגלים הכהנים והחשמונאים? מה הם מגלים? מסירות נפש על התורה ומצוותיה, לעשות אותה בשיא ההידור. וזה אחד הדברים שנלמדים לדורי דורות. יש דברים שיהודי לא מוכן להתפשר עליהם, וזה הקדושה שבדבר. הקדושה בעצם יוצרת את ההילה, כמו שאנחנו היום יודעים שמי שמניח תפילין, ההילה שלו משתנית מירוק לסגול. כן, בבקשה? ודאי. שרה, מה זה? תודה, למה אני כרגע, אולי אם זה משודר כרגע לחוץ, מה שאת אומרת זה הערה, מה זה חשובה ותודה. זה הערה עם א'. שרה אומרת לי, אייל, אף על פי שהדת הזאת היא בלתי סובלנית ומתפשרת, ויכול להיות שזה יכול קצת להיות, להקצת קצת באוזניים מסוימות, מזכירה שרה מצד שני, פשוט אני לא נכנס לתחום הזה, ודאי, מי שנכנס ליהדות יודע שמה, כמה היא גמישה, כמה היא מתפשרת, בעניינים של פיקוח נפש, מחלה, טוב, ככה אתה לא יכול לעשות, אבל ככה אתה כן יכול לעשות. כאילו, בהלכות שבת שאתה רואה, את זה אתה לא יכול לעשות, אבל אם תעשה ככה, במין קומבינה כזאת, אז רגע, זה מתפשר. זה גמיש. כל עוד, אולי זה גם מבלבל, אבל זה לא העניין פה לבלבל. מגמת התורה היא להתיר ולאפשר ליהודי לחיות חיים טובים ושמחים עלי אדמות, אבל חיים שמושכים קדושה. וחכמנו יודעים בדיוק איך אפשר לעשות אם ככה ולא ככה, ועדיין הקדושה נמשכת אל העולם. אז בואו נחזור קצת רוורס. היוונים ניסו להגיד ליהודי, על איזה קדושה אתה מדבר? זה שיגע אותם שמקשרים את החוכמה היהודית לקדושה האלוקית. הם הסכימו שהיהודים הם חכמים. למדו אחד מהשני, החכמים שלהם משלנו, אנחנו משלהם, את תורות המדע והרפואה, האסטרונומיה. הרמב״ם מתלמד אצלהם. אבל מבחינת קדושה לוותר על הדבר הזה, פה הם נתקלו בעם שלא מתפשר. יהודי, כתוב על מרדכי יהודי, למה נקרא יהודי? נאמר במדרש, מפני שכפר בעבודה זרה. יהודי, אומר המדרש, אותיות גרוניות מתחלפות. יהודי ה', אז ה' יכול להתחלף עם איזה אותיות גרוניות יש לנו? עין, ח', א', ח'. יהודי הוא יהודי. יהודי הוא יהודי. יהודי לא יכול להתפשר על העניין הזה של הקדושה. ובגלל שעם ישראל, הכהנים מגלים כזאת מסירות נפש, לא להדליק בשמן שנפתח, אף על פי שעל פי הלכה הם יכלו לעשות את זה. מתגלה אותו פח קטן שמספיק להעיר 8 ימים. כלומר, מה הם מושכים אל תוך המציאות בזכות מסירות הנפש שלהם על הקדושה? הם מושכים שפע. מאיפה בא השפע הזה על סמך השיעור שלמדנו פעם שעברה מי הוא חשמונאי? גדול אני ידעתי, כי גדול הוויה ואדוננו מכל האלוקים. מה למדנו אני ידעתי? מי זה אני? אני זה אותיות עין. אני זה בחינת הניצוץ האלוקי שנמצא בקרבו של כל יהודי, בנשמה יהודית. זה בחינת כנסת ישראל, כתוב בזוהר, שכנסת ישראל יודעת כי הוויה גדול ואדוננו מכל האלוקים. מה אתה אומר? רגע, 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 בואו נסתכל על זה. שהוויה, יוד קי וו קי, גדול מכל האלוקים? כלומר, מה, האם היהודים מסכימים שיש עוד אלוקים? מה למדנו להבין? האם יש עוד אלוקים? לא. מה זה האלוקים האלה? אלוקים זה חמש תיבות, כמובן עם ה', שחמש תיבות כתוב בספר היצירה יוצרים 120 צירופים. אלה 120 צירופים העלמים שיצרו את המציאות שלנו. את היש, את החומר. ה-120 צירופים האלה בעצם מעלימים על מה? על אור הוויה. כלומר, זה מה שיצר את העולם. בראשית ברא אלוקים. מי בורא את העולם? כוח הצמצום באור אין סוף. כלומר, כל העולם הזה הוא אור שהתעבה עם עין. העולם הזה נברא על פי צירופים של שם אלוקים, 120 צירופים, וכאן כשהיוונים נמצאים כאן למטה, בלחץ, בצמצום, בתסכול, תחת היוונים שמקשים ומצרים עליהם, ומה הם מגלים? מסירות נפש. על להדליק בקד שמן, בחותם של כהן גדול, לא מוותרים על הקדושה. מה הדבר הזה גורם? ההתעוררות של מסירות הנפש מצד הכהנים פה למטה. מה מעורר למעלה? שיתגלה אור הוויה, אור אין סוף, בתוך הצמצום. וזה נס. כשאור הוויה מתגלה בשם אלוקים, זה נס. פשוט התחלתי במילים פשוטות והגענו לקבלה. האם הביאור שלי היה מובן, או שאני פה קופץ ומתלהב מאחורי המרמקול? היה מובן? תודה רבה, אדוני, לחיים, לחיים. אפשר לשאול שאלות עד כמה שאני יכול לענות, לחיים. זה לא יאומן, יענו אשרינו. כלומר, אם מה אנחנו משכילים, מה אנחנו לוקחים מכל הסיפור והפתיחה הזאת של ההיסטוריה, שאנחנו רואים שכל פעם, הרי העולם הזה, מה אנחנו לומדים? העולם הזה הוא מראות, הוא השתקפות. אומר לנו רבי ישראל בעל שם טוב, צא לטבע. הטבע בעצם האור אין סוף הטביע עצמו בתוך הטבע. תגלה אלוקות, תראה אלוקות. לאורך כל ההיסטוריה, על ציר הזמן, מה קורה כשצעקנו והתפללנו וגילינו מסירות נפש? אנחנו כולנו מכירים את האמרה הזאת ודי מסכימים איתה. מה שתיתן לעולם, זה מה שתקבל חזרה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא כמו ים. אם אתה זורק פסולת, אז הים מנקה את עצמו, אבל אם אתה תומן מסירות נפש, אם אתה תומן ביטחון, אם אתה תומן אמונה, שאף על פי כל מה שקורה לי שם, ותחשבו רגע, אני אכנס את דמיון מודרך, איזה בלגן בבית המקדש, רציחות, גנבות, תרמיות, כלומר, אלמה דשיקרא. ומעטים מול רבים הם לא מבטרים על האמת. הם לא מבטרים על האמת, ורק אז, יותר מאוחר, מתחילים להגיע ניצוצות מכפרים מסביב ירושלים, ואז הסיפור של אותו אחד שמגיע לכפר המכבים, מבקש מהם להשתחוות לפסל, ואז מתחיל המרד עם מתתיהו. מתגלה העוז, מתגלה הגבורה, אבל עצם זה שאף על פי שהחשמונאים ראו צבא אדיר, צבאות אדירית, כנגד כל הסיכויים. כדי להילחם כנגד כל הסיכויים, איזה מידה צריכה להתגלות בך? ספירת הנצח, הביטחון בהשם, האמונה זה הכתר. הכתר צריך להתגלות בך. כשהתגלה ביהודי הכתר, שזה הרצון, אז נמשך מאור הכתר, אור למטה, אל תוך העולמות שמשפיע ומשנה את המציאות של אלוקות. אם על פי טבע עכשיו הגיבורים צריכים לנצח, הטמאים צריכים לנצח כי הם יותר רבים, הם באו להשכיח תורתך ביד חזקה ביד רמה, ואנחנו מה? עם ציציות וכידונים וכמה טריקים מלחמתיים. צבא אחרי צבא נוהר מכיוון ים התיכון, עולה בוודיות לכיוון ירושלים. לפני כמה שנים נתנו שם אוהלים בלילות ירח, רוקדים עם פרפרים. שם היו מלחמות של מכבים. ללא המכבים האלה, חבר'ה, העולם הרוחני שלנו היה נטמע ונשכח. כשאנחנו נדליק נרות חנוכה, אני מדליק נרות חנוכה. עם שיא ההוקרה לאותו אחד יהודה המכבי, לאותו אחד מתתיהו, שהיו קומץ של לוחמים, 15, 60, 70, 150, 400, לאט לאט, האמונה הזאת היא מתוך קמצוץ, הביטחון הזה בהשם מושך אליו אנשים. גם בשדה הכי חשוך, כשתדליק פנס, אפילו זבובים יגיעו. אל האור. זה משל לחיוב. כשהם גילו החשמונאי, מה זה חשמונאי? חש שמונה. שמונה המספר שהוא מעל הטבע. קבלה מוסבר שיש מספרים, וכל מספר מסביר משהו. בקצרה, שבע שייך למספר שייך לטבע. שבעה ימי שבוע, שבע שמיתות, הכל בשבע. זה דבר ששייך לטבע. שמונה זה המספר שמעל הטבע. מי הוא החשמונאי? החשמונאי הוא זה שחש את האמת כנגד עולם השקר. שם אלוקים לא חלילה שהוא שקר, אבל מרוב העלמים על האור וצירופים וצמצומים, נוצר מצב שקרי שכביכול היהודי עומד מול הבריאה ואומר, מה אני יכול? ודאי שאתה יכול. כי גדול הוויה ואדוננו מכל האלוקים. אור אין סוף, הוויה, בחינת החסד, הוא גדול מכל האלמים שאתה רואה במציאות שלך. חבר'ה, זה החשמונאים, זה היוונים. כל אחד ואחד מאיתנו נמצא במלחמת מודעות. כל אחד ואחד מאיתנו. יש שם את המר, את המרירו, שהוא צריך להפוך למתיקו. מרירו זה עולם הקליפות. בקרבו שצריך להפוך למתיקות. אתה לא מאמין בעצמך? הקדוש ברוך הוא מאמין בך. אתה לא מאמין בעצמך? הצדיק מאמין בך. ככה מסתכל עלינו הבורא, בכזו אהבה, כי גדול הוויה אדוננו, כי הוא יודע למה אנחנו מסוגלים. רק אנחנו צריכים להתחבר עם הכוחות האלה, להרשות לעצמנו להתחבר לזה. נכון, לפעמים זה קשה. עשה לך רב, וקנה לך חבר, חבר אותיות חיבור. עשה לך יועץ, תתייעץ, אתה מקבל את החיבור לאחד, לאין סוף, למקום האמיתי שלך, לניצוץ האלוקי שבתורך. גם אצלנו יש את המלחמות שאנחנו צריכים לגלות את הביטחון ואמונה בהשם שבאמת הכל לטובה. ואני חייב לספר סיפור נס על ליז, אישה מבאר שבע, והיא הרשתה לי לספר את הסיפור שלה. שמעתי את הסיפור הזה לפני חודש וחצי בערך, בסיורים שאני עושה בצפת. דרך אגב, אנחנו מזמינים את כולכם לאסן צפת, המרכז מראשונו, ראשון מסוגו בארץ, למה שנקרא קבלה וחסידות. אנחנו נתחיל לעשות תוכניות ליל ירח כל אמצע חודש. נעשה תוכניות מאוד מרתקות לכל באי הארץ. שמחה רבה. אל הצפון, נשמח לראות אתכם. תודה, אחי יקר. נביא פליירים. א' סמך נון ת' בגוגל, תמצאו עלינו הרבה. בואו נמשיך. כשמה אני באסנטה, אני עושה סיור בעיר העתיקה, ואחרי שאני מספר סיפור על רבי יצחק אבואב, על נס גדול שהוא עשה בקבלה מעשית, דרך חלום, הוא העביר את המסר דרך חלום, וככה כתוב שכשאדם חולם שלוש פעמים חלום עם כל הפרטים, זה חלום אמת. אז מישהי מהקהל עושה לי שתיים, לא הבנתי. היא ניגשת אליי אחרי, אני קצר, היא ניגשת אליי אחרי, בזמן שהם שמה במופע של קלרינט וקלייזמר, היא ניגשת אליי, אומר לי, יאל, נראה לי שאני יכולה לדבר איתך. יש לי בת, היא חזרה בתשובה, אני אומר, איזה יופי. ואני ישר, כמובן, ישר חודר כזה. אפשר לשאול עם איזה זרם היא חזרה? לא, לא, סליחה, אמרתי לה. אפשר לדעת, אני אשאל אותך שאלה, ואם לא אכפת לך, תעני לי בכנות. היא עזבה את הבית או לא עזבה את הבית? לא, לא, היא לא עזבה את הבית. ברוך השם, זה חסידות. היא אומרת לי, כן, אתה מה חב"ד עם רזף? אמרתי לה, ברוך השם, העיקר חסידות. ואז היא אומרת לי, יאל, אני אומר לה, ואיפה היא היום? אז היא אומרת לי, היא לא איתנו. מה הכוונה היא לא איתנו? היא נרצחה בפיגוע בבאר שבע, בת 23 אחרי החזרה שלה בתשובה. אני כמובן מקבל צממורת, כי השאלה הבאה שאני חושב שאני הולך לשמוע, איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה למי שחוזר בתשובה? רגע, זה כאן תעלולה מעלי מי שמאמין, אבל דבר ראשון טעיתי, לא את זה היא שאלה אותי. לא את זה היא שאלה אותי, אתה יודע מה היא אמרה לי? היא אמרה לי, אייל, כשזה קרה, אני כל כך כעסתי על הקדוש ברוך הוא. כל כך כעסתי ורגזתי עליו. דבר אחד אמרתי שאני ארפה. אם אני ידע שהגיע למקום טוב. הביטחון והאמונה בהשם שהכל הוא לטובה. אבל זה מה זה קשה בניסיונות קשים. שם נדרש מאיתנו מסירות נפש על האמונה והביטחון ועל הקדושה שבאמת הכל לטובה. שם היא אמרה, אם אני ידע שהגיע למקום יותר טוב, אז אני בסדר עם הקדוש ברוך הוא. ואני כולי צמרמורת, ו... היא אומרת לי, תשמע את הסיפור. אמרתי לי, זרק, תעשי לי טובה, אני לפעמים משדר לאנשים, אני אוהב לספר אמת, שיהיה לי את התוקף ואת האומץ לספר ולהשתחרר לגמרי. זאת אומרת לי, לא, אייל, זה בסדר, אני אספר לך בדיוק מה קרה. ליז מספרת שהיא בעבודה, ניגשת ילדה בת 21, נערה בת 21, דופקת על הדלת שלה, היא לא נמצאת בבית, היא הולכת לשכנה, היא מספרת לסיפור. ליז מגיעה הביתה, אישה בשנות ה-60 שלה, כולה בשחורים, אפורה, אחרי המוות של הבת שלה, כבר כמה שנים אחרי זה. היא לא ירדה מהשחורים, היא הייתה באבל, אבל! עם כל המשמעות שלו, מישהו יודע מה זה מרוקאי באבל, גשדור, וכל ה... רבבבם. איך, לא רואים. אז בסדר. ואז היא אומרת שהילדה הזאת מגיעה לשכנה ומספרת לשכנה את הדבר הבא. תעשי לי טובה, תספרי בבקשה לליז שהבת שלה אומרת לי שהכל בסדר איתה, שתרד מהשחורים ותתאפר ותחזור להיות אישה יפה וצוחקת, טוב לי. ליז חוזרת, שומעת את זה מהשכנה, הולכת לילדה בעצמה, והילדה מספרת לה, אומרת להם, זה ככה, למה לא באת בפעם הראשונה? אומרת לי, פעם ראשונה כשחלמתי את החלום, מה זה, נבהלתי, רציתי לשכוח ממנו. חשבתי שאנשים יחשבו שאני משוגעת. אבל כשזה עלה לי כבר בפעם השנייה, עם כל הפרטים המדויקים, כתובת והכל, ותלכי לאימא שלי, עכשיו זה מעניין, לא צדיק, ילדה בת 21, הילדה הזאת היא לא דתייה. אני למדתי מהסיפור הזה עוד הרבה דברים. מעניין אנחנו מסתכלים על אנשים ברחוב. מה אתם אומרים, מי שיש לו זקן הוא יותר צדיק או לא יותר צדיק? מי שיש לו כובע יותר צדיק או שהוא שחקן? לא יודע, אדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק, השישי בשושלת לובביץ', כשהוא הגיע לארץ כבר אז אמר, ישנם אנשים, הוא כותב ביומנו, שלבושים בלבוש דתי, אבל הם כופרים. אינני בא חלילה לספר לשון הרע. לא ציינתי שם, אלא מי שלא שומע, בעזרת השם שנזכה להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. אין דבר העומד בפני התשובה, תשוב, היי, לשוב למקומך האמיתי. לצאת מהשקר. זה הרעיון, זה המסר. הבת מספרת, הילדה מספרת לליז את מה שהבת שלה אומרת. אומרת לי, יאל, חזרתי לאישה להיות אישה מחייכת. היא קיבלה. זה נס שאור הוויה מתגלה בתוך האלמים, בתוך הצמצומים, אל תוך חלום, אל תוך ילדה, כדי להעביר מסר לאותה יהודיה פשוטה. נס וניסיון בדיוק. כשאתה עומד בניסיון מתגלה לך נס. אבל זה מעניין שאנחנו רואים אפילו אין כללים כלפי שמעיה. מה הכוונה אין כללים כלפי שמעיה? להיזהר בלשוני. היא כעסה על הקדוש ברוך הוא. אף אחד, אני לא יודע מי פתח לה את ספר הזכויות שלה. הקדוש ברוך הוא שולח מלאך החלומות. לבשר מסר. כמה אבא אוהב אותנו כשאתה כנה, תמים. תמים תהיה עם הוויה אלוקיך. זה כל התורה כולה. תמימות. כזאת תמימות. יעקב איש תם, ואנחנו קוראים בני יעקב. והתמימות הזאת היא מצויה בנו, אנחנו יודעים מה זה. זה בתוך כל האלמים וההסתרים, מה זה קשה לגלות את זה? אבל כשאני מגלה כזה אור בתוכי, יש מה שנקרא בקבלה אור חוזר. הקדוש ברוך הוא מאיר חזרה ומגלה ניסים בתוך המציאות שלי, בתוך האלמים שלי, בתוך החושך שלי, רק תגלה. וזה דיון עמוק גם כן בתלמוד ובכלל בזוהר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו בנים שובבים, ואנחנו אומרים לו, שובה אלינו ונשובה. זה מרתק לראות שהכל מתוזמן ביהדות. אם אנחנו מסתכלים על חודש כסלב, מה זה כסלב? מלשון איזה מילה כסלב? קודם כל, הסימן שלו, מזל, קשת. קשת, כתוב בזוהר, זה כמו סמך. כשמותח אותה, היא יוצרת כמו סמך. סמך, כסלב, כסלחה, כסל. מה זה כסל? כמו שאמר שלמה המלך. כי השם יהיה בכסלחה, ושמר רגלך מלחד. ורש"י הסביר, בכסלחה במבטחך. כסלב זה ביטחון. נדרש מהיהודי בחודש של כסלב, העבודה שלו, זה הביטחון והאמונה בהשם. ואנחנו רואים איך החשמונאי חש שיש מעל לכל האלמים, מעל לכל האלוקים. זה בעצם הצירופים, אין עוד אלילים ביהדות. אבל בתוך כל האלמים האלה, מה בעצם מהווה את כל האלם הזה? זה אור הוויה. ואני יודע שאני אגלה את הביטחון והאמונה בהשם, ועם מי התקשרו, כותב המדרש, עם מי התקשרו החשמונאים? הם נצר לשבטו של יוסף הצדיק. צדיק יוסף, צדיק יסוד עולם, יוסף. אז התגלה בהם ספירת היסוד, שבפנימיות ספירת היסוד, שהיא הספירה השישית כנגד האלף השישית, הגלתה בהם נקודת האמת, ההתקשרות לצדיק. הדבר הזה משך אליהם את השפע, את האור שינצחו, מעטים מול רבים, טמאים מול טהורים. חבר'ה, חג חנוכה שמח, שנזכה לגלות את האמת אל מול השקר. מהי חנוכה, מה המלחמה הזאת? היוונים פוגשים עם שלא מתפשר על עיקרון, על האמת. זו האמת. אתה רוצה ללמד אותי עוד פילוסופיות, עוד רעיונות? נחמד, זה שכל. אבל אמת, יש פה אמת. ועל האמת יהודי לא יכול להתפשר. וזה מה שנאמר, מרדכי היהודי אומר המדרש, מי הוא מרדכי היהודי? שכפר בעבודה זרה. מה זה זרה? זר ה', כל מה שזר לקדושה. שיהיה בהצלחה חשמונאים, שנזכה לחוש את השמונה, לא רק ברגעים הקשים, גם ברגעים הטובים. לכן אומרים הלל, הודו להשם, הודיה כל רגע ורגע. תודה רבה.